התוכנית שלפניכם ממומנת בחסות החברים והשותפים של שירותי ג'ויס מאיר. אלוהים יראה לכם דברים שיכולים להיות בהישג ידכם, אבל כאשר אתם קוראים בדבר אלוהים, עליכם להאמין שזה באמת בשבילכם. לא שזה עבור איזו קבוצה מיוחדת של אנשים, אלא שכל ההבטחה שנמצאת בספר הזה היא גם בשבילכם. דברים פרק א' פסוק 20. ואומר אליכם, באתם עד הר האמורי אשר אדוני אלוהינו נותן לנו. את זה אומר משה. ראה, נתן אדוני אלוהיך לפניך את הארץ, עלה, רש, כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך. לך, אל תירא ואל תחת. ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו. דבר את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא אליהן, ויטב בעיני הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבט, לאלה אנחנו קוראים 12 המרגלים שהלכו לבדוק את ארץ ההבטחה, ואכן בפסוק 25 נאמר, ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו, וישיבו אותנו דבר, ויאמרו טובה הארץ אשר אדוני אלוהינו נותן לנו. שימו לב לפסוק 26, ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי אדוני אלוהיכם. עכשיו אין לנו זמן להיכנס לכל מה שנאמר כאן, אבל אחר כך הם החליטו, ובכן, עכשיו אנחנו מוכנים לעלות. ואלוהים אמר להם, לא, אל תנסו לעלות עכשיו, כי אני לא איתכם. הייתם צריכים לעלות אז כשאמרתי לכם. אז הם היו על גבול הארץ המובטחת כשאלוהים אמר להם, עכשיו הגיע הזמן, עלו וכבשו את הארץ. אך הם לא עלו, הם הימרו את פי האלוהים, ונדדו במדבר עוד 38 שנים, ורבים מהם מתו בדרך. כשאלוהים אומר לכם שהגיע הזמן להתמודד עם משהו, זה אומר שיש משיכה להתגבר על זה באותו הרגע, ואי אפשר לדחות את זה לזמן אחר שיהיה לכם יותר נוח להתמודד עם זה, או מתי שאתם חושבים שיהיה יותר קל להתמודד עם זה, או מתי שתרגישו שאתם מוכנים, משום שאז אולי תחליטו, ובכן, כבר ממש נמאס לי לסבול את עצמי ככה, אני מוכן להתמודד עם העניין עכשיו. יכול להיות מאוד שתמצאו שדווקא אז המשיכה של אלוהים איננה. עלינו ללמוד שכאשר אלוהים נוגע בנקודה מסוימת בחיינו, זה אומר שיש לקחת את הנושא ברצינות. אם אתם רואים שאלוהים עובד בלבכם על גישה שלילית, התמודדו איתה ברגע האמת. אם אתם יודעים שאלוהים עובד בלבכם בנושא של חוסר סליחה, התמודדו עם זה ברגע האמת. אל תתרצו תירוצים טיפשיים כמה קשה זה לסלוח לאנשים. אני אומר לכם מה קשה. קשה לסנוע אנשים. זה הרבה יותר קשה מאשר לסלוח למישהו. סליחה היא דבר הרבה יותר פשוט בהשוואה לשנאה, מרירות ונטירת טינה, וללכת כל הזמן כשאתם מלאים הרעל הזה. אם אלוהים מאיר את תשומת לבכם להרגל בחייכם שהוא הרגל הרסני, אם הוא עצמו שם את האצבע על זה, אין מקום לחשוב שאינכם יכולים להתמודד עם זה, בגלל שאלוהים אף פעם לא יקרא לכם להתמודד עם משהו מבלי לתת לכם את היכולת להתגבר עליו ולהגיע עד הניצחון. אבל אתם חייבים להאמין בזה. עברתי התעללות מינית בידי אבא שלי במשך שנים רבות, וכשעזבתי את הבית שלו, חשבתי שבכך עזבתי גם את הבעיה שלי. לא היה לי מושג שהבעיה הייתה בתוכי, חרוטה בנפש שלי. היא הייתה בראש שלי, היא הייתה ברגשות שלי, היא הייתה ברצונות שלי, והשפיעה על כל מערכות היחסים בחיי. מערכת היחסים שלי עם אלוהים, מערכת היחסים שלי עם עצמי, ומערכות היחסים שלי עם אנשים אחרים. הסודות שלכם יהפכו אתכם חולים. וכשאלוהים מתחיל לומר לכם, הגיע הזמן להיפטר מהסודות הללו, זהו הזמן להתמודד איתם. ובכן, הניסויים הראשונים שלי היו סיוט. התחתנתי עם בחור שהיו לו הרבה בעיות כמו לי, אולי אפילו יותר. הוא היה בוגד בי עם נשים אחרות, הוא היה גונב ונוכל. אם כך, זה לא יכול היה לעבוד מראש. כך 5 שנים של סיוט, נולד לי ילד אחד ממנו, ובסופו של דבר התגרשנו. הוא הלך לכלא, ואז פגשתי את דייב, שהיה בחור צעיר, לותרני, שנולד מחדש, מלא ברוח הקודש. סיפרתי לכם אתמול בערב שרצה אישה, התפלל עבור אישה. הוא יצא עם 3. הוא ראה את ההבטחה מתוך אמונה. והוא היה מוכן לצאת ולרשת אותה, תאמינו לי. הוא ידע שאף אחת מהאנשים שיצא איתן לא היו בשבילו, ואז הוא ראה אותי שוטפת את הרכב של אמא שלי בחצר הבית. חשב שאני חמודה, הייתי במכנסיים קצרים, השיער שלי ככה למעלה, אני מניחה שאישנתי סיגריה ושתיתי בירה או משהו, והוא אמר, היי, את רוצה לבוא לשטוף את הרכב שלי כשאת מסיימת עם זה? עניתי לו, אם אתה רוצה שישטפו לך את הרכב, מוטה, לך שטוף אותו בעצמך. והוא אמר, הדבר הראשון שעלה בראשו היה, זו הבחורה בשבילי. עכשיו, או שהוא היה מטורף, או שהוא היה מודרך ברוח הקודש. דייב ואני יצאנו לחמישה דייטים בלבד, ואז התחתנו. כלומר, הוא היה חייב להזיז דברים מהר, לפני שיבין בדיוק למה הוא מכניס את עצמו. אז התחתנו. כי שלושה שבועות לאחר מכן, דייב הסתכל עליי ואמר, מה נסגר איתך? ובכן, אתם מבינים? לא ידעתי שיש לי בעיה. חשבתי שאנשים אחרים הם הבעיה שלי. לא ידעתי שיש לי בעיה. ואולי זו הבעיה שלך, שאתה לא יודע שלמעשה אתה הבעיה. אני רואה אותך שצופה עכשיו בטלוויזיה. אמרתי שזו הבעיה שאתם לא יודעים שאתם הבעיה. חשבת שאני מדברת רק אל האנשים היפים שנמצאים כאן בכנס? אבל לא, אני מדברת אליך. למען האמת אני עושה את כל זה בעיקר בשבילך. תפסתי אותך. אתה חושב שזה שאתה שוכב שם במיטה עם השלט ביד, ואל תנסה אפילו להחליף ערוץ, כי אני אהיה גם בערוץ הזה. לא תוכלו להתחמק ממני גם בבוקר. אם אתם מתכוונים לצפות בטלוויזיה, תמצאו אותי שם. וכך, לא ידעתי שיש לי את כל הבעיות האלה. דייב ואני הלכנו לקהילה, אתם יודעים, הוא אהב את אלוהים, אני אהבתי את אלוהים, האמנתי בישוע, נולדתי מחדש, אבל לא התמודדתי עם הבעיות שלי. אז ערב אחד, דייב ואני הלכנו לאספת הקהילה, והייתה שם אישה שסיפרה את העדות שלה, שהיא עברה התעללות מינית בידי אביה. הסיפור שלה היה כל כך דומה לשלי, שזה היה מפחיד. היא התמודדה עם הבעיות שלה בצורה אחרת ממני. היא הפכה להיות זונה, ומזה התמודדה עם יותר בעיות, ואז היא פגשה איש מאמין, וסיפרה איך אלוהים עבד בליבה, ואיך היא נרפאה. היא כתבה ספר, ודייב קנה לי אותו. משום שנכון לעכשיו, הוא כבר ידע שעברתי התעללות. סיפרתי לו מה קרה לי, והוא נתן לי את הספר. בבוקר למחרת, פתחתי את הספר, והתחלתי לקרוא את הסיפור שלה. וכשהיא הסבירה מה אבא שלה עשה לה, אלה היו בדיוק אותם הדברים שאבא שלי עשה לי, והתחלתי להרגיש כיצד כאב מבעבע ועולה מעמקי הנפש שלי. אתם מבינים? כל הדברים האלה היו מודחקים בקרבי. שמרתי את הכאב והרגשות האלה מאחורי סוגר ובריח, ולא התמודדתי איתם. זרקתי את הספר על הרצפה ואמרתי, אני לא מתכוונת לקרוא את הספר הזה. ושמעתי את רוח הקודש אומרת לי, בקול מתוק, אך החלטי, הגיע הזמן. הגיע הזמן. ואולי אלוהים יגיד את זה לכמה מכם היום, או אולי לכם שצופים בטלוויזיה או שומעים את ההקלטה מאוחר יותר. הגיע הזמן. הגיע הזמן להפסיק ולהקיף את אותו ההר שוב ושוב ושוב. להאשים את כל העולם בבעיות שלכם. להסתכל כל הזמן אל העבר שלכם ללא ראייה חיובית אל העתיד. תנו לי לחזור על זה שוב. לא משנה מה קרה לכם בעבר. לא משנה מה אתם עוברים עכשיו. אין לזה את הכוח למנוע מכם חיים נפלאים אם אתם מוכנים לראות את העתיד שלכם באור חיובי. התפיסה השגויה השנייה שאני רוצה שנתמודד איתה היא מישהו אחר צריך לעשות את זה בשבילי. היום אנחנו קוראים לזה תפיסת מגיע לי. מישהו אחר צריך לנקות את הבלגן שעשיתי. מישהו אחר צריך לעשות את זה. לא אני, מישהו אחר. לזה קוראים גם חוסר אחריות. ובחיי, יש לנו המון בלגן עם הגישה הזו בחברה היום. הגיע הזמן לקחת אחריות. אתם אומרים, אבל מה שקרה לי לא היה באשמתי. לא, זה בטח לא היה באשמתך. מה שקרה לי לא קרה באשמתי, אבל מה שאני מחליטה לעשות לגבי זה, זו האחריות שלי. ומה שאתה בוחר לעשות עם זה, זו האחריות שלך. קדימה. זו לא הייתה אשמתי שאבא שלי התעלל בי מינית. זו לא הייתה אשמתי. זה לא היה באחריותי. אבל האחריות שלי היא ליישם את דבר אלוהים כפי שאני מצהירה שאני מאמינה בו, ולהפסיק להתבכיין ולרחם על עצמי, ולהסתכל אחורה על העבר שלי, ולהתהלך בגישה שלילית. זו הייתה האחריות שלי. אין זה משהו שאני יכולה לצפות ממישהו אחר לבוא ובדרך נס לעשות את זה בשבילי. הייתי צריכה לציית לאלוהים ולעשות את מה שהוא רוצה שיעשה. במתי פרק כ"ב פסוק 14 הכתובים אומרים לנו, הן רבים הקרואים ומעטים הנבחרים. אני מאמינה שרבים הם הקרואים לעשות דברים אדירים וגדולים. אני באמת מאמינה שהעולם אמור להיות מוקסם מהמאמינים. באמת. אני חושבת שאנחנו אמורים להיות הגיבורים של העולם הזה. אנשים זקוקים לגיבורים. הם זקוקים למישהו שהם יכולים להסתכל לעברם. הם זקוקים למישהו שאפשר להעריץ, מישהו שיראה להם את הכיוון הנכון. כל ילד אוהב לשחק בגיבורי על. לשני הנכדים הקטנים שלי יש תחפושת לכל אחד מגיבורי העל שעולים על דעתכם. אפילו לי יש עכשיו כזו, כדי שאוכל גם אני לשחק איתם. יש לי גלימת גיבורת על, יש עליה את האות ג'יי בגדול, וברק שחוצה לאורכה. אם אנחנו נהיה לעולם הזה הדוגמה של ישוע, הם יתעודדו והתמלאו תקווה. הן רבים הקרואים ומעטים הנבחרים. רבים הקרואים לעשות דברים מדהימים, אבל מעטים הם אלה שבאמת עושים אותם. מדוע? כי רק מעטים ייקחו את האחריות על הקריאה. זה לא נגמר בכך שנקראנו. למעשה, שם העבודה רק מתחילה. ראשית מגיעה הקריאה, אחר כך באה עבודה, אז מגיעה הקרבה, אז עלינו לא לוותר לעולם, ואז ללכת עם זה עד הסוף. הרבה אנשים נקראים לעשות דברים גדולים, אבל יש לנו תפיסה שגויה. אנחנו חושבים לא נכון על מה שאלוהים קורא לנו לעשות. לכולם הזדמנות שווה. לרשות כולנו מלוא גבורת האלוהים, אך לא כולם מוכנים למלא את החלק שלהם. זה אחד מהדברים שאנחנו לא יכולים להציל על אחרים. ואני טובה מאוד בהצלת סמכויות, אבל אנחנו לא יכולים להציל את האחריות האישית שלנו על אף אחד. אמן? ביהושע פרק א', פסוקים 1-3, ואתם תמצאו הרבה מהדברים האלה. רוב הנושאים שאני מעלה כאן תוכלו למצוא בספר הזה. זהו פרק י"ז, תפיסת עולם של הנדידה במדבר. דבר שני, שמישהו אחר יעשה את זה בשבילי. אני לא רוצה לקחת אחריות. וביהושע א', פסוקים 1-3, אנחנו רואים שהכתובים אומרים לנו כך, ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני אל יהושע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת. ובכן, זו הצהרה מאוד מעניינת. כי אם הייתם באמת בודקים מה קרה לפניכן, זה היה כמו, למה שאלוהים יזכיר שמשה מת? יהושע ידע היטב שמשה מת, הם כבר התאבלו על מות משה במשך 30 יום. אז בשביל מה לבוא ולומר שמשה מת? משום שיש משהו שצריך להסיק מהצהרה זו, שלא נאמרת בפירוש בדף הכתוב, והמסקנה כאן היא, הגיע הזמן בשבילך לקחת אחריות חדשה. אתם מבינים? משה עשה הכל עבור בני ישראל. הוא אפילו חזר בתשובה עבורם. הם לא חזרו בתשובה על חטאיהם. כשהם עשו מעשי טיפשות וחטאו, משה היה הולך נופל על פניו לפני אלוהים ומתחנן אליו שלא יהרוג אותם. אני חושבת שעלינו להבין שאולי חלק מהדרכים הישנות שהיינו רגילים לחיות על פיהן, מתו. והיום הוא יום חדש. אלוהים אומר, הגיע הזמן להתמודד עם הדברים. הגיע הזמן להתעלות ולקחת אחריות במעמד חדש. הגיע הזמן להפסיק לדחות דברים עד לזמן נוח יותר. הגיע הזמן. אמן? אמן? מי מכם לא רוצים להמשיך ולהסתובב שוב ושוב סביב אותו ההר? בסדר. אם כך, אם אתם לא רוצים להסתובב סביבו שוב, רק דבר אחד נשאר לעשות, וזה לעבור אותו. הדרך היחידה החוצה היא לעבור אותו. שמעתם מה אמרתי? הדרך היחידה החוצה היא לעבור אותו. משה מת, ועכשיו קום. זה אומר לקום ולהתחיל לנוע. תקום, קח את מקומו, עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל, ואני פשוט אוהבת, אוהבת, אוהבת את זה. כל מקום אשר תדרוך בו כף רגליכם, לכם נתתיו. וואו. כולכם מצליחים להבין מה נאמר כאן? יש עוד כל כך הרבה לפניי ובחיי שאני יכולה לראות מתוך אמונה, אבל אינני יכולה לרשת את זה אם אני עומדת על גבול הארץ המובטחת, תוך שאני מייללת ובוכה על כמה זה קשה. אלוהים כבר שילם על זה בדם בנו. זה כבר נפדה ונקנה עבורנו. עכשיו הוא אומר, עלה ורש. כל מקום שתדרוך כף רגלך, לך נתתיו. אמן? אני לא יכולה לעמוד כאן ולומר שמישהו אחר יעשה את זה בשבילי. אני יכולה פשוט להתפלל וזה יגיע? או, בחיי, אנחנו כמובן צריכים להתפלל. לפעמים כשאתם מתפללים, אלוהים בא ומראה לכם משהו שאתם צריכים לעשות. או-או. תנו לי לומר זאת שוב. לפעמים כשאתם מתפללים, אלוהים מראה לכם משהו לעשות. ואז אנחנו מתפללים שוב, מקווים לקבל אופציה אחרת. אבל אלוהים, מה קרה לשמחה שלי, אלוהים? אני לא יודע למה אני פתאום עצוב. ולפתע, אתם נזכרים שהתנהגתם ממש לא יפה כלפי מישהו. ואלוהים אומר לכם, עכשיו, עכשיו אתם צריכים להתנצל. אתם צריכים ללכת בענווה לאדם הזה ולהגיד לו שטעיתם ולסדר את העניינים ביניכם. אתם רואים, כשאתם מתפללים, אלוהים מראה לכם דברים. נאמר בכתובים, לך אל הנמלה, ראה דרכיה. אשר אין לה קצין, שוטר ומושל. תכין בקיץ לחמה. אני אוהבת אנשים שעושים את מה שצריך מבלי שאף אחד יאמר להם שאת זה צריך לעשות. אתה מצליח לנהל את עצמך? את מצליחה לתת לעצמך מוטיבציה? האם אתם מישהו שיעשה את הדבר הנכון כשאף אחד לא מסתכל, או שתעשו את הדבר הנכון רק כאשר יש מישהו שאומר לכם לעשות את זה? היה לי אח כזה. אני אומרת שהיה לי אח בגלל שהוא כבר לא איתנו. הוא צעיר ממני בעשר שנים, האח היחיד שלי. מוקדם מאוד בחייו בגלל דברים שונים שעברנו אז. הוא התגייס למרינס כשהיה בן 17 ולחם במלחמת וייטנאם, התמכר לסמים, ולמען האמת מעולם לא השתקם בחייו. ניסינו וניסינו לעזור לו, הוא אפילו חי עם די ואיתי לתקופה ארוכה. כל עוד שהערתי אותו לעבודה, הוא היה הולך לעבודה. כל עוד אמרתי לו מה לעשות, הוא היה עושה. אם היינו יושבים איתו ולומדים תנ"ך יחד, הוא היה לומד. אבל בכל פעם כשהוא היה לבד, הוא לא הצליח לנהל את חייו והוא היה מיד חוזר לסורו. עצוב, עצוב מאוד שאחי, שהיה יכול להיות חלק מכל זה, לטייל בעולם, לעזור לאנשים בכל רחבי הגלובוס, סיים את חייו בבניין נטוש בלוס אנג'לס בתקופה של חג המולד. לא משנה מי המשפחה שלך. רק משום שאחותו הייתה מטיפה גדולה בטלוויזיה ומבשרת ועוזרת לאנשים מכל העולם, זה לא שינה את גורלו. הוא היה צריך לקחת את האחריות על עצמו. אתם לא יכולים לחיות על ידי אמונתו של מישהו אחר. זה לא משנה מה אמא שלכם מאמינה. אתם חייבים לגלות במה אתם מאמינים. אמן? אף אחד לא יכול לעשות את זה בשבילכם. הגיע הזמן שתקומו ותגידו לעצמכם, אני מתכוון לרשת את הארץ שישוע מת כדי לתת לי. אם כל אחד יכול לקבל את מה שישוע מת כדי לתת להם, גם אני אקבל את מה שישוע מת כדי לתת לי. יש כל כך הרבה דברים נפלאים שהכתובים מלמדים אותנו, שאלוהים רוצה שיהיו לנו. אתם לא יכולים להמשיך או להסתובב עם גישה שמישהו אחר צריך לעשות את הכל למענכם. האנשים השמחים ביותר בעולם הם אלה שעושים הכי הרבה למען אחרים. באמת ובתמים, אני לא יודעת מה הבעיות שלי. אין לי זמן לחשוב עליהן. כלומר, אם הייתי רוצה לשבת ולנתח את העניינים, בטח יכולתי לתת לכם לפחות 10 בעיות עכשיו. אבל אין לי זמן להתעסק בזה. אלוהים אומר שהוא ידאג לנו, אז אנחנו מתפללים עליהן ומשליחים עליו את כל הדאגות שלנו. נשארו עסוקים בלעזור לאחרים, ובדרך כזו או אחרת הבעיות שלכם ייפטרו בעצמן. אתם יודעים מה מדהים אותי? לפעמים כשאלוהים לא מושך אותי לפתור את הבעיות שלי, כלומר, אני לא מצליחה לעזור לעצמי. כשאין אפילו דבר אחד שאני יכולה לעזור לעצמי במצב שאני נמצאת, המשך אותי ללכת ולעזור למישהו אחר. אני חושבת שזה נשמע כמו משהו שאלוהים יעשה. כשאתם לא יכולים לעזור לעצמכם, אתם יכולים ללכת לזרוע בחייהם של אחרים, ואז אלוהים יביא קציר גם בחייכם שלכם. החיים קשים מדי. זה קשה כל כך. פשוט קשה. נמאס לי לשמוע אנשים אומרים את זה. זה קשה מדי לסלוח. בבקשה, תעשה שהכל יהיה לי קל, אדון. אני פשוט לא יכול לסבול את זה כשהחיים קשים לי. זה לא יעבוד לכם. דברים פרק למד פסוק 11. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלטי ממך. ולא רחוקה היא. המצווה שאני נותן לכם היום אינה קשה מדי עבורכם. אתם יכולים להגיד איתי, כל דבר שאלוהים מבקש ממני לעשות אני יכול לעשות? אתם רואים חלק מכם אפילו לא תרחו להגיד את זה. יחד כולם, כל דבר שאלוהים מבקש ממני לעשות, אני יכול לעשות. אין דבר קשה מדי עם אלוהים. עם אלוהים הכל אפשרי. אבל השטן לוחש לכם באוזן, מנסה לנטוע בכם אמונות שווא. זה לעולם לא ישתנה. זה ככה כבר 20 שנה, זה לא הולך להשתנות. מוטב שתשכח מזה. שום דבר טוב לעולם לא יקרה לך. זה המקום שלכם לעמוד ולומר, אני לא מוותר. תלמדו להגיד, אני לא מוותר. אני לא מוותרת. בעצם אין לכם שום דבר אחר שאתם יכולים לעשות חוץ מלהמשיך קדימה. מה עוד אתם יכולים לעשות? ג'ון וסלי המקסים והמדהים, שכולנו שמענו כל כך הרבה אודותיו ומעריצים אותו. הנה קטע אמיתי מתוך היומן שלו. יום ראשון, 5 במאי, בוקר, לימדתי בסנט אן וביקשתי לעולם לא לשוב. ראשון בערב, 5 במאי, לימדתי בסנט ג'ון והדיקן אמר, צא מכאן וישאר בחוץ. ראשון, 12 במאי בבוקר, לימדתי בסנט ג'וד, איני יכול לשוב גם לשם. 19 במאי, ראשון בבוקר, לימדתי בעוד כנסייה. הדיקנים כינסו ישיבה מיוחדת ואמרו שעליי לעולם לא לשוב. ראשון בערב, 19 במאי, לימדתי ברחוב, זרקו אותי מהרחוב. ראשון בבוקר, 26 במאי, לימדתי באחו, שור ששוחרר התחיל לרדוף אחריי. אפילו שור רדף אחריו. ראשון בבוקר, 2 ביוני, לימדתי בקצה העיר וזרקו אותי אל הכביש. אותו יום, 2 ביוני, ראשון בערב, אחרי הצהריים, לימדתי במראה. 10,000 איש באו כדי לשמוע אותי. כן. למה? רק משום שהוא אמר לעצמו, אני אמשיך ללמד. אתם לא יכולים לסתום לי את הפה. לא תצליחו לגרום לי לוותר. אתם יודעים מה? להחזיק מעמד, ואת הכתובים מדברים הרבה על להחזיק מעמד. אני מאמינה שהכוונה היא להחזיק מעמד עד שהשטן מתייאש. ובכן, לא משנה מה עומד מולך. אתה יכול לנצח אם תלמד לחשוב בצורה שאלוהים היה רוצה שתחשוב.